אוקיי, אז אנחנו בשיעור, אני והוא שיעור א', אז תלמוד עשר ספירות, צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר. כל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת ומקבלת צורה אחרת, אלא השינוי האמור הוא עניין תוספת הצורה לבד, וצורה הראשונה אינה זזה ממקומה, כי ההיעדר וההשתנות הם המדרכי הגשמיים. זאת אומרת שמה שאנחנו רואים בעולם הגשמי, שאנחנו רואים דברים כל הזמן משתנים, וברגע שהם משתנים הם נעלמים, הדבר הקודם נעלם מהמציאות. זאת אומרת, אם עכשיו יש לי כוס מים מלאה ואני שותה אותה, אז עכשיו, דקה אחרי זה, יש לי כוס מים ריקה. ואם עכשיו אני כאן, ועכשיו אני, נגיד שאני בבית ואני יוצא החוצה, אז אני נמצא בחוץ, אני לא נמצא בבית. וזה, כל השינויים האלה, זה רק בגשמיות. ברוחניות אין מקום ואין זמן. אז, במובן שאנחנו מבינים. אז, בעצם, כביכול, אם נעשה משל, כשאני בבית, אני בבית, ואז שאני יוצא, אז יש נוסף עוד מציאות חדשה של אני מחוץ לבית כעוד מציאות נוספת, אבל המציאות הראשונה שהייתי בבית היא לא נעלמת. וככה כל דבר בעצם שכל הבני אדם עושים וכל ההוויה שמתחוללת במשך 6,000 שנה, היא לא הולכת לאיבוד בכלל מבחינה רוחנית, אלא רק מבחינה גשמית הדברים משתנים ומאבדים צורה וחוזרים ומשנים צורה ו נולדים ונאבדים וכן הלאה. אבל ברוחניות אין בעצם שום מציאות של דבר שהופיע שהוא עכשיו הולך לאבדון ונעלם. אלא כל הדברים משמשים בו זמנית, וכל פעם שיש דבר, כשהוא קורה דבר חדש, שיש מציאות חדשה בעולמות, אז זה לא שהמציאות הקודמת הלכה לאיבוד, אלא שהמציאות הזאת היא נוספת עליה. נעשה משל, אז אמרנו, נגיד שהכוס המלאה שאני שותה במים, אז קודם כל מילאתי במים, עכשיו יש כוס מלאה, ברגע שאני שופך את המים, אז יש כוס ריקה, אז ברוחניות יש בעצם כביכול, במשל, זה רק משל, כי בגשמיות זה לא נכון, אבל במשל יש שתי מציאות חדשות, זאת אומרת יש מציאות של כוס מלאה ומציאות של כוס ריקה, והן משמשות ביחד. ואם נסתכל על כל הזמן של הבריאה, איך שאנחנו תופסים את הבריאה הגשמית, אז הרי נכון שהבריאה היא גשמית, אבל הבריאה הגשמית היא מושתתת והיא משתלשלת מבריאה רוחנית. אז יצא שכל מה שהופיע בעולם הזה, אחרי שהשתלשל מרוחניות לעולם הזה, אז הוא בעצם קיים, או אין דבר שהלך לשום לאיבוד, אין שום דבר שהלך לאיבוד. זאת אומרת, אם אנחנו היינו יכולים, אם היה לנו עיניים רוחניות, היינו יכולים לתפוס מציאויות שהן כביכול קרו מזמן, אבל בעצם הן קיימות ושרירות וישנן במציאות עליונה יותר מהמציאות הגשמית. ככה הנשמה שיוצאת מהגוף היא יכולה לראות את סוף העולם ועד סופו. אחרת לא הייתה יכולה לראות רק את מה שיש עכשיו, אבל כיוון שהנשמה היא רוחנית והיא מתחברת לעולם הרוחני, אז היא מיד תופסת את התפיסה הנצחית והלא משתנה שיש בעולם הרוחני. זאת אומרת שלא שלא משתנה, היא לא משתנה, אלא שכל צורה מתווספת על גבי הצורה הקודמת שהייתה. נגיד שניקח את זה להשתלשלות של הבריאה. דרך אגב, מישהו שנכנס, אני לא, רק תגיד מי אתה?
כן, שלום.
היי, נילי. מה נשמע? אנחנו התחלנו בעמוד 84, המקור הראשון במקור 64. אז העניין שצריך להבין שבעצם ברוחניות אין שינוי והיעדר. זאת אומרת, אם דבר, ברגע שדבר הופיע בעולמות, נניח שנולד איזשהו פרצוף או איזשהו, כביכול נוצר איזשהו שינוי בעולמות, אז זה לא אומר שהצורה הקודמת נעלמה ונעדרה, ועכשיו יש צורה חדשה, אלא שזה תוספת הצורה בלבד. תהיינו שעכשיו יש שתי דברים, לפניכן היה דבר אחד. נניח שנגיד את זה בשלבים של השתלשלות של הבריאה, שזה דברים באמת עליונים, אבל רק נגיד את זה בצורה טכנית, שהיה לפני הבריאת העולמות, היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. ואחר כך, כשעלה ברצונו לברוא העולמות, אז הוא צמצם את עצמו ואז הוא ברא את העולמות. זאת אומרת, אז היה חלל פנוי, ואז הוא נכנס קו לתוך החלל וברא את העולמות. אז אנחנו לא נגיד שהיה אינסוף ועכשיו אחרי זה יש צמצום ואחרי זה יש קו ואחרי זה יש עולמות, אלא זה לא שדבר ראשון נעלם, אלא שיש מציאות של אינסוף, ויש מציאות של חלל, ויש מציאות של קו, ויש מציאות של עולמות, יש מציאות של עולם אדם קדמון, עולם הצילות, עולם הבריאה, אבל זה הכל תוספת על גבי השלב, המצב הקודם שהיה, והמצב הקודם שהיה נשאר, הוא לא הולך לאיבוד, לא נהדר, כי לא נוהג ברוחניות היעדר, מה שבגשמיות כן, אנחנו רואים בעיניים שדבר משתנה. נגיד צמח גדל, 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 ואז נגיד שהוא לא מקבל מים, הוא מתייבש. עכשיו אין פה צמח, הוא נשבר, נעלם, אין כלום. וכן הלאה, כל דבר שאנחנו רואים שמשתנה, אז זה נוהג רק בגשמיות, שהצורה הקודמת נעלמת, ונוצרת צורה חדשה. נגיד שזרע נרכב באדמה, אז הזרע כבר לא קיים, קודם היה זרע, עכשיו הוא נרכב באדמה, אין זרע, ועכשיו גדל נבט ונוצר צמח, אז עכשיו נגיד שקודם היה זרע ועכשיו יש צמח, לא נגיד שיש גם זרע וגם צמח, אבל ברוחניות נגיד שיש מציאות של זרע ועל גביה יש מציאות של צמח. והזרע הוא סיבה לצמח. אז הזרע הוא סיבה והצמח הוא תוצאה. זה לא אומר שהזרע לא קיים בגלל שהצמח כן קיים. כי אין היעדר ותמורה נוהג ברוחניות, אלא זה רק עניין של תוספת הצורה. זה באופן
אתה יכול
כזה...
להגיד את זה על מים, כי הם כן נשארים מים, אבל הם משנים צורה.
לא, אז בגשמיות, בעולם הזה אנחנו יכולים להגיד את זה על כל דבר. בעולם הזה, מה קורה למים? הם מאבדים את ה... נגיד אני מרתיח סיר, אז עכשיו יש מים בסיר, צוננים, ואז אני מרתיח את זה, ואז הם לאט לאט הופכים להיות גז. אבל הם נעלמים מהסיר, ואז לא נשאר
אבל
מים.
אבל הם נשארים CH2.
נכון, נכון, אבל...
אז במים זה יותר דומה...
לא, זה בכל דבר בעולם, זה מה שנקרא שדבר לובש צורה ופושט צורה. זה בגשמיות כן קיים, שדבר הוא, המהות מסוימת היא מאבדת את הצורה הראשונה שלה והופכת להיות צורה אחרת, אבל הצורה הראשונה נעלמה, נכון? כאילו כביכול לעינינו היא נעלמה, זה הבדל בין גשמיות.
היא שינתה הצורה שלה, אבל היא נראית, כאילו אנחנו לא רואים את אותו דבר שראינו
נכון,
קודם.
נכון, בדיוק, אז בדיוק, אצלנו זה שינוי. שבגלל שאנחנו בתוך הזמן, אז השינוי הזה עכשיו הוא זה שקיים, קיים עכשיו רק עדים, והמים מבחינתנו כבר לא קיימים בצורה שהם היו, ורוחניות זה שונה. רוחניות, אם נעשה משל, אז המים קיימים בצורה נוזלית, והם אחר כך שנוצר מצב חדש, אז הם קיימים גם במצב גז, אבל זה לא מבטל את הצורה הראשונה. אבל זה רק בצורת משל, כי אנחנו מדברים עכשיו על מים גשמיים. ואם נדבר ברוחניות בלי גשמיות, אז נבין ש... כל דבר שהופיע בעולמות, אז הוא הופיע והשתלשל ממנו צורה נוספת, והשתלשל ממנו צורה נוספת, אבל זה לא מבטל בכלל את הקיום של הצורה הראשונה. היא קיימת באותו מצב, אין בה שום שינוי, היא לא השתנתה.
זה ממש דומה למים, כי ה-CO2 נשארים CO2, רק הם פשוט משינו צורה.
אבל אצלנו זה שינוי צורה שהראשונה היא כאילו נעלמה.
למה נעלמה? הם נשארו CO2, חלק הלך לגז, חלק נשאר מים. לא משנה, או שהם כפרו.
כן, הצורה הנוזלית היא איננה, היא לא קיימת. ונגיד, במשל...
אבל ה-CO2 נשאר CO2, זה המהות.
אבל המהות היא, נכון, זה המהות, אבל המהות איבדה את הצורה הראשונה, והפכה לצורה חדשה. אתה מבינה? זה נכון שהמהות נשארת, זה כמו ש... זה נכון שהמהות היא נשארת, אני מה שאמרתי, למשל הזרע של החיטה. אז הזרע של החיטה, המהות שלו זה חיטה. עכשיו הוא בצורת זרע. ואחרי זה הוא נרכב באדמה ומתחיל, ואז הוא נעלם. הזרע נעלם, אבל נהיה נבט. והנבט גדל ונהיה צמח. והצמח גדל...
יש לנו זמן ומקום. אבל...
בדיוק, בגלל שבגשמיות יש זמן ומקום, אנחנו כל פעם רואים תמונה של צורה אחת, אנחנו לא, הצורה הקודמת היא פושטת את הצורה ולובש צורה חדשה, וכאילו אין לנו את הצורה הקודמת. זה מה שאני אומר, הזרע מבחינתנו עבד מהעולם, אני לא יכול לקחת אותו ולהחזיר אותו למציאות, אחרי שהוא הפך להיות נבט וצמח.
רציתי לשאול רק בקשר למושגים, יש כזה סיבה ומסובב.
נכון.
נכון?
מסובב.
מסובב, זהו. אז מה זה, מסובב זה התוצאה?
כן, הוא מסובב, זה חשוב מאוד לדעת. המסובב הוא מסובב מהסיבה שלו, לא הפוך. יש אנשים שאומרים מסובב, אז זה יוצא...
אז זהו, לא ידעתי לה, כי בגלל שזה לא מנוקד, אז לא...
נכון, זהו, זה יוצא קצת, זה מבלבל לפעמים, לפעמים זה מבלבל. צריך להבין שאם הייתי אומר מסובב, אז זה היה נשמע שבעצם הוא הסיבה.
בדיוק, בדיוק.
זהו, אז צריך לזכור שהסיבה היא מסובבת, באמת, אבל מה שמסובב ממנה זה המסובב. זה התולדה שלה, התוצאה שלה.
זאת אומרת, זה סיבה והתולדה. כן,
כן בדיוק. סיבה ותוצאה, או סיבה ותולדה, או אבא ובן.
כן.
זאת אומרת, הצורה הראשונה היא מולידת הצורה השנייה, והיא הסיבה שלה, כמו שהאבא הוא הסיבה לבן שלו, בעולם
כן,
הזה.
כן, כן.
או האמא. בסדר, אז זה ככה יסוד של המקור הזה, שיש הרבה מה להבין, אנחנו לא נוכל ככה לפלפל בזה לעומק, יש הרבה מה להבין, אבל זה גם עניין של... קודם כל לתפוס את המושגים, ואחר כך לאט לאט ככה לראות איך הם מתבטאים בכל הזה. זה חשוב, מה שחשוב לזכור מפה, מהדבר הזה, שברוחניות יש שוני על גבי הגשמיות. שברוחניות השינויים הם לא ממש שינויים, זה תוספות, אבל לא נשאר, הצורה הראשונה נשארת. זאת אומרת, נקרא, נגיד, ניקח אבא ובן, בעולם הזה האבא נולד לפני הבן, והאבא צריך לגדול ולמצוא אישה וכו' וכו'. ואז רק אחרי 20 שנה נולד להם בשעה טובה בן. אבל בעולם הרוחני הנשמות של הבן ושל האבא הם שתיהם קיימות לנצח, תמיד הן קיימות. אלא מה? שהאבא הוא גם בעולם הרוחני, הוא סיבה לבן, אבל רק בעולם הזה זה מופיע אחרי זמן. אבל נשמת האבא היא נשארת, בעולם העליון היא כן סיבה לנשמת הבן, אבל... הם לא, הם, בעולם העליון הם קיימים לצד השני, זאת אומרת הם כביכול באותו מציאות, אבל האחד הוא סיבה לשני, אבל אין עניין של זמן שם. זה ההבדל בזמן, לגבי שברוחניות הזמן זה לא מה שאנחנו חושבים בעולם הזה. ההגדרה של זמן ברוחניות היא שונה לגמרי.
ההגדרה של
הגדרה של זמן זה סיבה ותוצאה, זה סיבה ומסובב ממנה. זה ההבדל, זה נקרא זמן. של צורה שאחרי זה מולידה צורה חדשה, אז אנחנו קוראים שהצורה הראשונה הייתה קודם, והצורה החדשה הייתה אחר כך. אבל אין הכוונה בדקות על השעון, אלא שזאת הולידה את זאת. אז זה עמוק הדברים האלה, אבל זה טוב שאנחנו רק מתחילים להיכנס לחלק הזה שהוא יותר עמוק, זה יותר תפיסה יותר רוחנית, יותר דקה. אבל זה יסוד מאוד חשוב בתור התחלה, לזכור אותו. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהיה אין סוף, ועכשיו יש עולמות, והיה עולם הצילות, ואחרי זה עולם היה בריאה וכו' וכו', זה לא שעולם הצילות היה, ואחר כך יש את עולם הבריאה, אז עולם הצילות נהדר. לא, זה פשוט מדרגה אחרת, אבל היא קיימת באותה מידה. זאת אומרת שכשהמציאות של אור אינסוף ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי ממנו, גם כן קיים, גם עכשיו. כשאנחנו לא חווים את זה. אבל זה קיים באותה מידה שזה היה קיים לפני בריאת העולמות, זה קיים אחרי בריאת העולמות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ממלא כל המציאות גם אחרי בריאת העולמות. אלא שאנחנו מסתכלים על זה שהוא הסיבה הראשונה, המצוי הראשון, המחשבת הבריאה. אנחנו נגיע לזה גם עוד מעט בהמשך של המקורות. אז אני אמשיך לרשותכם, בסדר?
כן. סליחה על האיחור, אני הצטרפתי.
מי זאת?
רמה רוחמה.
רמה שלום. אז אנחנו התחלנו בעמוד 84. 84. אוקיי. מקור 65. מספר הישר. כן יאמינו כי הבורא הקדמון והנברא מחודש, וכי הבורא אין לו תחילה ולא תכלה, ולכל נברא יש תחילה ותכלה. וכן יאמינו כי אין לבורא צורך לדבר, בעבור כי כל נצרך הוא חסר לדבר שהוא צריך לו, ובו יהיה שלם, והבורא שלם, על כן אין לו צורך לדבר. ואחרי אשר אין לו צורך לדבר, נלמד מזה כי הוא לא ברא עולמו לצורך שלו. ואחרי אשר לא בראו לצורך, נוכל לדעת כי בראו נדבה, לגמול טוב לזוכים לו. כאשר אמר בישעיהו, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב. והראיה על זה מדרך הכתוב בבריאת העולם. כי במעשה בראשית הוא אומר על המאורות, ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים להאיר על הארץ, ולא אמר להאיר על השמיים, ולא לשמיים, כי אם על הארץ. אם כן נדע, כי לא נבראו מאורות לתועלת הבורא, ולא להאיר לשמיים, כי אם להאיר לארץ וישביה. זה כמו הוכחה מהכתוב, שאומרת, זה מעין מבנה כמו בניין אב. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את המאורות להאיר על הארץ. זאת אומרת שאפשר ללמוד מזה שכל הבריאה היא בשביל הארץ, דיינו בשביל הארציות, בשביל הגשמים, בשביל הנבראים. והנברא המושלם זה הנברא שהוא בגשמיות. זאת אומרת, הנברא שהוא לגמרי נברא, לגמרי נפרד מהבורא כביכול, זה הנברא הגשמי. זה מבוטא במילים הארץ. כמו, יש בזה עוד עניינים של... אנחנו לא נקפוץ קדימה. אז הרעיון הוא כזה, שהשם יתברך, איך אנחנו יודעים שהבריאה היא לא בשבילו, אלא בשבילנו? כי אם היה לו צורך, איזשהו חיסרון, חס ושלום, אז לא היינו יכולים לומר שהוא הבורא. כי כל דבר שנצרך להשלמה שלו, אז בוודאי שהוא לא מקור השפע. אלא מה? מישהו מקור השפע חייב להיות שהוא שלם לגמרי בכל השלמות. אחרת, אם הוא נצרך למשהו, אז גמרנו. דיינו זאת אומרת שהוא צריך השלמה ממישהו יותר גדול ויותר עליון ממנו, ואי אפשר להגיד את זה על הבורא. אז נגיד שאדם מאמין באיזשהו כוח, ואם יתברר שהכוח הזה יש בו חיסרון, אז כמה שמלן ברור יהיה שזה לא הבורא. כי הכוח הזה, אם הוא צריך השלמה, אז הוא לא המקור של הכל, של השפע. הוא לא המקור של הכל, של כל מה שיש. אז הוא צריך לראות מי הוא זה שיכול להשלים את הצורך של הבורא הלכאורה הזה. בסופו של דבר נגיע למציאות שיש בורא שהוא לא חסר לו שום דבר. כי אם היה חסר לו, אז זאת אומרת שהוא לא הבורא. וזה הבורא הקדמון, וזה הקדוש ברוך הוא. אבל נבין מתוך חקירה בשכל, שזה חז"ל אומרים, אנחנו לא צריכים להיות חכמים בשביל להבין את זה, אבל חז"ל אומרים את זה, שהשם יתברך הוא לא צריך שום דבר לזולתו. וזה פשוט. וכל מי שהוא צריך, איזשהו, יש לו איזשהו חיסרון, אז מעיד עליו שזה נברא, ולא בורא. בסדר? ואז אומר, אם ככה, אז אם הוא כן ברא עולמות, אנחנו יודעים שהוא כן ברא מזה שיש לנו מציאות שלנו האישית, ואנחנו רואים את הבריאה הגשמית שהוא ברא, אז אם ככה הוא ברא, אוקיי? אז אם ככה הוא לא, אז אם זה לא לצורך עצמו, אז משמע שזה לצורך הנבראים. זה הראיה, כאילו, השכלית. בסדר, זה מובן?
כן.
אז זהו. זה עניין חשוב, כי אנשים יכולים להתבלבל כאילו חייבים להגיד שיש סיבה ראשונה, חייבים להגיד שיש מקור לכל השפע. כי חייב להיות. מאיפה זה בא? מאיפה החיים באים? זה לא, אין דבר כאילו ש... זה לא דבר ש... אתה רואה שנגיד אנחנו, כל דבר שאנחנו עושים לצורך עצמנו, אז אנחנו עושים את זה מתוך איזשהו חיסרון, וכל מה שאנחנו עושים לא מועיל לחיסרון שלנו. כאילו... ואתה רואה שאם אנחנו נרצה מאוד מאוד, זה לא יעזור לנו. אנחנו לא נוכל לברוא את מה שהוא ברא, גם אם אנחנו מאוד מאוד נרצה. אז משמע מישהו עשה את זה. עכשיו, השאלה מי עשה את זה? יש אלה שאמרו שהשמש עשתה את זה. אחרי זה ראו שהשמש היא לא כל כך, לא מספיק, יש לה כתפיים מספיק רחבות לעשות את הדברים האלה. זה קצת דומה למדרש של אברהם אבינו, שראה את השמש אחרי זה שהיה לילה, אז הוא ראה שהשמש כבר שקעה. עכשיו, היא לא שולטת בעולם. אז הוא אמר אולי הירח וכן הלאה, עד שהוא עלה מסיבה לסיבה, עד שהוא גילה שיש בורא שלם לעולם, זה הביט עליו בעל הבירה, זה המושג של המדרש. כל הזמן חיפש לאן הכל מוביל. כתוב שהוא ראה בירה דולקת, אז שפת אמת, הרבי מגור, הוא אומר מה זה דולקת? כתוב שאברהם אבינו ראה בירה דולקת, והוא חיפש מה זה, של מי זה הבירה הזאת, ואז הציץ עליו בעל הבירה ואמר, אני בעל הבירה. אז זה אומר, השפת אמת אומר, שמה זה בירה דולקת? זה שהוא ראה שכל הדברים בעולם, הם מתייחסים, הם כאילו שואפים, וזה כאילו דולקים. דולקים זה כמו מלשון של רודפים. רודפים לנקודה אחת. מלשון חיציו לדולקים, מלשון של דולק אחריו. הכל דולק אחרי מישהו, אחרי המקור. וזה ראה שהצמחים עולים לכיוון השמש, אז הוא חשב שהשמש היא ברא את הבריאה או את הצמחים, וכן הלאה. אז ככה על ידי החקירה הזאת שאברהם אפינו חיפש את הבורא, אז הוא גילה את המקור של כל השפע, שזה הקדוש ברוך הוא. שזה מהות חי החיים. זה מה שממנו באים כל החיים. אין דבר שלא בא ממנו. דומם, צומח חי ומדבר. נשמת החיים והחומר שלנו, הכל, הכל, הכל בא ממנו. אז השאלה פה, למה הבריאה אינה לצורך הבורא? אז הסבר הוא שהבורא, אם הוא צריך משהו, אז הוא לא הבורא. דהיינו שהבורא חייב להיות שלם בכל השלמות, ולא יכול להיות שהוא יחסר משהו ויהיה צורך להשלמה ממישהו אחר.
מכאן בטענה שזה לשעשועב?
לא, הפוך, תגיד לשעשוע, זאת אומרת שהוא רוצה להשתעשע, זאת אומרת חסר לו שעשוע. אז תגיד, זה לא, אין לזה שכל, זה שכל עקום, כי אם הוא הבורא והוא מקור של כל השפע, אז מה, איך יכול, תוכל לומר שהוא צריך משהו? יש, הוא מקור השעשוע, אז זה חסר לו שעשוע. מבינה? זה הליצנים, ליצנים הם לא חושבים, הם חושבים רק עד איזשהו שלב מסוים שאפשר, שזה מסתדר להם עם התאוות. אנחנו צריכים להסתכל מה האמת, מה המציאות, מה השכל האמיתי, הישר גם אומר. מי שיש לו שכל ישר, הוא יודע את זה. זה לכן הרבה מהמדענים, גם המדענים הקדמונים, היו ברור להם שיש בורא, לא היה להם שאלה אם יש בורא או אין בורא. טענו טענות אחרות, אבל הם לא טענו שאין בורא.
כן, קווים לדמותו.
כן. טוב, אז אני ממשיך למקור 66. אומר הרב אשלג מתן תורה, אומר, כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. זאת אומרת, אומר שיש כלל שאומר שאם עשו משהו, היה סיבה למה עשו אותו. אם כל נברא שיש בעולם עשה משהו, יש לזה סיבה. גם אם הזיקית החליפה צבעים, זה בגלל שהיא חושבת שלא יראו אותה. או אם האדם דופק עם פטיש, זה סימן שהוא רוצה לתקוע שם איזה מסמר. ואם אני מזיז את היד על הפנים, זה אומר שמגרד לי, או שיש לי איזושהי נוחות, או שזה עוזר לי לחשוב. או וכו'. כל תנועה שיש בנבראים מידע שיש פה תכלית לתנועה. אין דבר כזה שאדם עושה משהו בלי סיבה בכלל. אפילו אם אדם זז טיפה, זה כדי שהוא חושב שיהיה לו טיפה יותר נוח שהוא יזיז את הגוף שלו קצת. משהו מציק לו. והוא אומר שרק היוצא מהכלל בדבר הזה זה, נגיד, אדם משוגע. אנחנו לא יכולים להגיד למה הוא עושה את זה. יש לו דברים שהוא עושה שהם לא ברורים, שאי אפשר להגיד שיש פה סיבה. זה הירודים שבמין האנושי, הוא אומר, זה אנשים שיש בהם איזשהו... יש מציאות כזאת, אבל זה דבר שהוא לא מצוי. יש, או תינוק. גם תינוק, אנחנו לא יודעים מה הסיבה, אבל יש סיבה למה הוא מזיז את הידיים, ולמה הוא משחק עם הרגליים, ולמה הוא לועס את הצעצועים. יש לו סיבה. אבל אנחנו לא בדיוק יודעים אותה. אז הוא טוען שאולי בתינוקות אפשר לראות כאילו אדם, כאילו הוא פועל בלי תכלית. אבל בעצם, האמת, יש בזה תכלית של התינוק שאנחנו לא מבינים, שהיא תכלית טבעית שלו. אבל לא משנה. הנקודה היא כזו שבמציאות אין דבר שכל דבר שנעשה זה ודאי בשביל איזושהי סיבה. אפילו אם זו סיבה קטנה, שולית, סיבה יש. אדם לא יצא מהבית ללא סיבה, הוא לא קם ללא סיבה, הוא לא אוכל ללא סיבה, הוא לא שותה ללא סיבה. הכל עושים בשביל איזושהי תכלית. מטרה, הכוונה מטרה, לא סיבה, מטרה.
וזה גם מניע? המניע הוא גם התכלית?
כן, המניע הוא רוצה להשיג את התכלית. כאילו המניע זה הרצון להשיג את התכלית, והפעולה היא ניסיון להשיג את התכלית. ואם הצליחה הפעולה, אז התכלית הגיעה לקיום. הגיעה פה, התכלית הגיעה, כאילו יש תכלית. התכלית זה מילה נרדפת למטרה. אז נגיד, אני נמצא, נגיד שאני רוצה להכין מרק, אז זה המניע שלי, שאני רוצה לאכול מרק, לא להכין, אני רוצה לאכול מרק, נגיד, כן. אז המטרה של כל המעשים שלי והמחשבות שלי והדיבורים שלי באותו זמן, זה יהיה כדי להביא את המרק הזה למציאות. ואז אני עושה את כל הפעולות האלה, שהם בעצם הניסיון להגיע לתכלית, ובסוף שיש המרק מוכן ואני אוכל אותו, אז נאמר שהתכלית של המניע התקיימה. משהו כזה.
אבל המניע מלכתחילה במרק, למשל, זה בגלל שאתה רעב.
כן, נכון, אני אומר, המניע זה היה שרציתי מרק, רציתי לאכול. כן. זה לאכול דווקא מרק, אחרי הייתי מכין חביתה.
בסדר, אבל מה שמניע את המקום, המקור הראשון הוא הרעב.
נכון, אבל לא סתם רעב.
נכון שיש חסרים לך, אבל כאילו המטרה הייתה למלא את החסר של הרעב.
כן, כן, אפשר לומר, כן, נגיד המניע היה לאכול, כן, המניע היה רעב, והתכלית היא אכילה, ואז אני עושה את כל הפעולות שלי כדי לאכול. לא משנה, לא נלביש את זה בסוג מסוים של אוכל.
לא, סתם...
לא, את צודקת.
לתת לזה את השמות היותר מדויקים של זה.
זהו, צודקת. המניע זה הצורך של הרעב.
אבל יואל אמר לנו שבדרך כלל זה מגיע מחסר.
ממה?
מחסר. כאילו, זה מגיע מאיזשהו חיסרון.
המניע זה חיסרון, כן.
המניע זה הרצון להשלים.
בדיוק. כאילו...
להימנע מהכתיב.
כן, כן, זה המניע. אז בכל פעולה שלנו, כמעט במצב רגיל, זה בכל פעולה שלנו המניע הוא איזשהו חיסרון. איזשהו רצון להשלים ולהתמלות ממשהו. ואז אנחנו מלבישים את זה על ידי כוח הדמיון, במה אנחנו רוצים, מה ימלא לנו את החיסרון הזה. נגיד שעכשיו החלטנו שזה יהיה מרק, ואז אנחנו הופכים את המרק, כאילו התכלית היא לא המרק, התכלית היא למלא את החיסרון, זה נכון. אבל אם נלביש את זה בפועל, אז אנחנו נראה שבסופו של דבר זה מתלבש באכילה של איזשהו סוג של אוכל, בסופו של דבר. אז נגיד, התכלית שמלובשת כבר במציאות, יש לה איזושהי צורה וצבע וריח, אבל באמת נכון שהמטרה הייתה למלא את הרעב. אני ממשיך במקור 67, מהות הדת ומטרתה. ומתוך שהבורא יתברך מובן לנו שהוא שלם מעצמו, ואינו נצרך למישהו שיעזור לו להשלמתו, להיותו קדמון לכל דבר, אם כן ברור הוא שאין לו שום רצון לקבל. וכיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל, ממילא אין לו שום בסיס להרע למישהו, וזהו פשוט בתכלית הפשטות. אני עוצר שנייה באמצע הסוגיה, באמצע הפסקה הזאת. הוא אומר שאם אנחנו נתבונן בשכל אנחנו נראה שקודם כל ברור יהיה לנו שלקדוש ברוך הוא, אם הוא שלם מעצמו, אז הוא לא נצטרך להשלמה, אז לכן ברור לנו שאין לו אצלו רצון לקבל. זה הדבר היחידי שיכול להיות לנו ברור, ברור בבורא כמעט, זה הדבר היחידי שאפשר לומר. אבל הבעל הסולם ממשיך לעומק ואומר, תשים לב שזה שאין לו רצון לקבל זה אומר שאין לו שום סיבה ושום בסיס להרע למישהו. כי כל הדבר שאנחנו רואים בנבראים שעושים רע למישהו אחר, זה רק על בסיס הרצון לקבל שלהם. אין יוצא מהכלל הזה. זאת אומרת, אם לא הייתי רוצה משהו מהמישהו הזה, אם לא הייתי חושב שההשלמה שלי נמצאת אצלו ביד ואני חייב לקחת אותה, לא משנה, ואז הייתי דורס אותו כדי לקחת אותה, אם לא היה לי את הרצון הזה, לא הייתי עושה לו שום דבר רע. הפוך, אם הייתי רוצה שיהיה לו טוב ושיחייך, הייתי משמח אותו. הייתי נותן לו איזה מתנה, משמח אותו, עושה לו, רוקד לו איזה ריקוד. לא הייתי עושה לו שום דבר רע. אבל אם יש לי רצון לקבל ואני רואה את הדבר שאני רוצה, שאני חושב שימלא אותי אצלו, אז נוצר כל הבעיה שאני מנסה לשעבד אותו ומנסה לשלוט עליו, מנסה לקחת לו, לגנוב לו, לעשות לו וכו' וכו'. כל הדברים הרעים, כל המציאות הרעות שיש בבריאה, שאחד עושה לשני. אז אנחנו יכולים להגיד בביטחון שמי שאין לו רצון לקבל, אז אין לו שום יסוד להרע. בכלל. וזה פשוט בתכלית הפשיטות, אבל צריך להתבונן בזה. זה מאוד עמוק, וזה דבר שהוא אין יוצא מן הכלל בדבר הזה. לא בממלכת החי ולא בבני אדם ולא בשום דבר. אפילו בצמחים, צמח שרואה את ה... נגיד שהוא נתקע לשורשים שלו, נתקלים בשורשים של איזה עץ, והוא צריך מים, הוא ייקח את המים של העץ. וזה יכול לגרום לעץ השני להתייבש, אם הוא צמח שהוא כזה משתלט, השורשים שלו יותר משתלטים, אז הוא ייבש את הצמח, נגיד זה דשא, הוא ייבש את העץ הזה, את העץ, זה לא מעניין אותו, הוא לוקח את המים, הוא צריך מים. זאת אומרת, יש לו חיסרון, והוא רוצה למלות אותו, ומתוך כך הוא יוצר דבר רע. עכשיו, הוא לא עושה את זה מתוך כוונה בצמחים, אבל רק אני מראה שגם בכל המדרגות יש את זה. ואצל האדם זה מאוד ברור. אנחנו לא רואים שום דבר, שום אדם מרע עושה רע לשני, אם אין לו רצון לקבל איזשהו חיסרון, למלות איזשהו חיסרון שיש לו. זאת אומרת, אין אומה לא שולטת על אומה, ואדם לא שולט על אדם, ואדם לא משעבד אדם ולא עושה לו שום דבר רע, אם אין לו איזשהו חיסרון. אם האדם הזה הוא שלם, או שיש לו רצון להשפיע, הוא לא עושה רע לשני בכלל, אין סיכוי שהוא יעשה לו רע. גם אם הוא יצעק עליו, זה יהיה כדי לעשות לו טוב. זה לא יקרה רע. זה יקרה על שם המטרה. המטרה היא תהיה לעשות לו טוב. נגיד שהאבא, עכשיו הילד עשה משהו מאוד מאוד מסוכן, האבא עושה לו הפחדה, או עושה לו איזושהי גערה מאוד חזקה כדי שיתפוס שהוא עשה דבר מסוכן, אז הילד יכול לחשוב שהאבא עשה לו משהו רע, אבל האמת היא שהמטרה של האבא היא רק לעשות לו טוב. אז זה לא נחשב שעושה לו רע, נחשב שעושה לו טוב. נדבר נגיד במציאות שהאבא באמת עושה את זה בצורה נקייה וחינוכית, לא בצורה לא טובה. אז גם אם זה נראה שהוא צועק עליי והוא מפחיד אותי עכשיו, אז זה לא, עדיין לא מוכיח שזה רע, כי הסיבה למה שהוא עשה זה בשביל, זה להטיב לי, זה לטובה, למען הטבע. אז זה אומר, זה פשוט לתכלית הפשטות, שאם הקדוש ברוך הוא אין רצון לקבל, אז אין לו שום בסיס להרע למישהו. רק אדם שחסר לו יכול להרע למישהו. אך ורק. זה ככה. כי צריך רק להתבונן בזה, אבל זה ככה. ולא עוד, אני ממשיך בפסקה. אלא שהמקובל ומתיישב על יבנו בתכלית הפשטות, במושכל ראשון, שיש לו רצון להשפיע טוב אל זולתו, דהיינו לנבראיו. שזה מוכח לנו, מאיפה? מכל הבריאה הגדולה שברא וערך לעינינו. אומר שאנחנו יכולים להוכיח שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע טוב לזולת רק מכורח זה שהוא ברא את הבריאה. זה מספיק כדי לדעת שהוא רוצה לעשות טוב. כי אנחנו יודעים שהוא כן ברא את הבריאה, יש בריאה ערוכה לנגד עינינו, אז הוא כן עשה משהו. השאלה, אם אנחנו יודעים, מוסיפים את זה לידיעה שאין לו רצון לקבל ואין שום בסיס שהוא יעשה משהו רע למישהו, שירצה לעשות משהו רע למישהו, אז על כורחנו, זה שהוא עשה את הבריאה, זה בשביל להטיב ולא בשביל להרע. כי אמרנו שאין פועל בלי תכלית, אז אם זה היה רק בשביל כלום, נגיד שהוא ברא את הבריאה לא בשביל להטיב ולא בשביל להרע, אי אפשר להגיד את זה. כי אין לנו פועל בלי תכלית, אין דבר כזה.
אז פשוט על דרך השלילה.
על דרך, כן, זה כאילו, על דרך, זה מאוד, זה גם, זה גם עמוק מאוד. עצם זה שיש בריאה, ועצם זה שהוא שלם, מוכיח שהוא רוצה להשפיע טוב בזה שהוא ברא את הבריאה. כאילו ככה, בעל הסולם עושה את זה מאוד מאוד מדעי, אבל צריכים, אני אוהב את, אני אוהב את זה, אבל צריך גם כן, לא, תראית, כאילו זה לא עניין של שכל חיצוני, אבל אפשר, אבל הוא אומר שאפשר להבין, אפשר להבין את זה ככה. כאילו אם אתה, יש לך בעיה של אמונה, שאתה לא יודע, אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא כדי להטיב, אז רק תתבונן בשכל ותראה את היסודות האלה, אתה תוכל להבין, לפי היסודות האלה בשכל, שאין מצב שהוא ברא את הבריאה כדי להרע. אין מצב. אין סיכוי. ואין מצב שעשה את זה בלי שום תכלית. אלא על כורחנו, רק עשה, על כורחנו זה עצם זה שהוא ברא את הבריאה, זה בשביל, רק בשביל להשפיע טוב לזולת, רק בשביל לעשות טובה, כי זה ודאי לא בשביל לעשות רעה, וזה ודאי לא באופן ניטרלי. זאת אומרת שאין לזה שום סיבה. אם אין שום סיבה, הוא לא היה עושה את זה. ואמרנו שסיבה של חיסרון, של השלמתו, אין לו חיסרון. אז על כורחנו, הסיבה היא לתועלת הבריאות, ובית, בגלל שאין לו רצון לקבל, אז גם הוא לא יכול להרע. אין לו סיבה להרע. אין לו שום יסוד להרע. לכן אנחנו יכולים להגיד שבגלל שהוא ברא את הבריאה, מוכח שהוא רצה להטיב ולא להרע. זה כאילו המהלך של שלושת המקורות האלה, ממש אחד אחרי השני בונים את המהלך הזה. אני ממשיך, ולא עוד אלא שמקרנו את זה. כי בהכרח שיש כאן בעולמנו בריאות שמרגישות. אנחנו יכולים להסכים על זה שהבריאות בעולם הזה מרגישות. או הרגשה טובה או הרגשה רעה. ואיזו הרגשה שהן מרגישות, בהכרח הוא שנגרמת להם מהבורא יתברך. כי מאיפה תבוא? אין מקור אחר למה שקורה. אין. זה לא יכול לבוא, אין דלת צדדית שמישהו אחר מזרים דברים לבריאה. זה רק הקדוש ברוך הוא. אז אם האדם מרגיש רע, זה מעט השם. הוא מרגיש את הרע הזה. ואם האדם מרגיש טוב, זה גם מעט השם. אז לא נתווכח, נכון, אנחנו יכולים להסכים על זה שהבריאות מרגישות, או שמרגישות טוב או שמרגישות רע. אז כל הרגשה שירגישו, בהכרח שנקרמת להם מהבורא יתברך. ואחר שידוע בבירור גמור שאין בחוק הבורא יתברך להרע, כמו שנתבהר, אם כן בהכרח שכל הבריאות מקבלים ממנו יתברך טובות בלבד. הרי שברא את הבריאות רק כדי להטיב להם. נמצאנו למדים שיש לו יתברך רצון להשפיע טוב בלבד, ובשום אופן שבעולם לא יצויר בחוקו גרם של היזק וצער שיהיה נמשך ממנו יתברך. ועל כן גדרנו אותו יתברך בשם הטוב המוחלט. ואחרי שידענו את זה, נרד ונסתכל במציאות הממשית המתנהלת ומושכחת על ידו יתברך, איך הוא יתברך משפיע עליהם רק טוב בלבד. אז אמרנו קצת משהו מבלבל. אמרנו שהבריאות כן מרגישות לפעמים גם רע, ולא צריך ללכת רחוק כדי להבין כאילו שיש מציאויות, היו מציאויות בעולם, ויש מציאויות כל יום ויום שחס ושלום על אף אחד, שאנשים יש להם הרגשה לא כל כך טובה. נגמרים במילים, בלשון המתה, לפעמים, כן? כל אחד מאיתנו יכול אולי להגיד שהוא הרגיש הרגשה רעה מתישהו, צערנו. אבל זה לא אומר, אז מה שזה, הנקודה פה זה שזה שאנחנו מרגישים הרגשה רעה, זה לא מוכיח שהקדוש ברוך הוא העביר לנו, עשה לנו, השפיע לנו משהו שיעשה לנו הרגשה רעה. זה ודאי שלא. אלא מה? שאנחנו נלמד בהמשך מאיפה באה הרגשה הרעה הזאת. אנחנו כבר יכולים חלק לנחש, אבל אני לא רוצה להתפזר במקור פה, כאילו בפסקה הזאת זה לא מוסבר למה יש לי הרגשה רעה, לא מוסבר. אבל מה שברור זה שזה לא מת, ההרגשה היא מת השם, אבל הציור שלה לטוב או לרע זה לא מת השם. כי ברור שאם יש לו רק רצון להשפיע טוב בלבד, אז אין שום סיכוי שהוא יעשה רע. עוד פעם, נלך למשל של האבא שעושה משהו שהילד סובל מזה. הילד עכשיו הוא מרגיש לא טוב. הוא מרגיש שהאבא מפחיד אותו, אבא לא עוזר לו, אבא כאילו מאיים עליו, הוא לא יודע מה, אבל בעצם הדבר הזה הוא רק בטובתו. כל עוד אמרנו שזה באמת פעולה אמיתית וחינוכית, ולא סתם התפרצות של כעס של האבא, שאז זה לא נכון. אז יהיה לא נכון. בסדר, אני ממשיך במאמר לסיום הזוהר, מקור 68. עוד לא, יש שאלות פתוחות, בסדר? נשארנו אותם, את השאלות האלה פתוחות של למה יש בכל זאת מציאויות שהן נראות לנו רע, ולמה אנחנו מרגישים רע לפעמים וכו'. אז זו שאלה פתוחה. ויש להתבונן, כיוון שמחשבת הבריאה הייתה בכדי ליהנות לנבריו. אני אסביר גם את המושגים, אני אקרא את הפסקה הזאת רגע עד הסוף. ויש להתבונן, כיוון שמחשבת הבריאה הייתה בכדי לענות לנבראיו, הרי הכרח הוא שברא בנשמות מידת רצון גדולה עד מאוד, לקבל את אשר חשב ליתן להם, שהרי מידת גודלו של כל תענוג וכל הנאה, מדודה במידת גודלו של הרצון לקבל אותו. עד שכל שהרצון לקבל גדול יותר, הנה בשיעור הזה מידת התענוג גדולה ביותר. וכל שהרצון לקבלו פחות יותר, הרי באותה המידה נפחד שיעור התענוג מהקבלה. הרי שמחשבת הבריאה בעצמה מחייבת בהכרח לברוא בנשמות רצון לקבל בשיעור מופרז ביותר, המתאים למידת התענוג הגדול שכל יכולתו יתברך חשב לענג את הנשמות. כי התענוג הגדול והרצון לקבל הגדול עולים בקנה אחד. אומר שהקדוש ברוך הוא, אם אנחנו מסכימים על זה, שהמטרה שלו בבריאה הייתה להיטיב לנבראים, אז אנחנו יכולים להבין על ידי התבוננות ולראות שאין דבר כזה שאני אקבל תענוג והרגשה של הטבה אם לא היה לי חיסרון. חיסרון שמתאים לאותו השפע שקיבלתי. מילים אחרות, אם אדם הוא לא רעב, גם אם ישפחו עליו, יפתחו לו שולחן מאוד מאוד גדול, אם הוא הרגע סיים לאכול, בן אדם לא רעב, יפתחו לו שולחן עם כל הדברים שהוא הכי אוהב, הוא לא ייהנה מזה. לא יעזור כמות האוכל, זה לא קשור לכמות האוכל, זה קשור לכמות החשק והחיסרון שיש לו. שאם החשק שלו והחיסרון הוא גדול, דהיינו שהוא רעב מאוד, אז הוא ייהנה בשיעור של גודל הרעב שלו. דהיינו, הוא ייהנה לאכול מנה גדולה של אוכל, והוא ייהנה ממנה. יהיה לו הרגש של הנאה אמיתית, כן? אבל את אותה מנה של האוכל, אם לא יהיה לו את הרעב, הוא לא ייהנה ממנה גם אם הוא יאכל אותה. ההפך, יכול להיות שהוא יסבול ממנה. אז יוצא שמה שמודד את גודל התענוג זה הגודל החיסרון, ולא עצם השפע שאתה נותן. נגיד, ילד קטן, תביא לו באמצע היום, יש ילד בתלמוד תורה, תבוא באמצע היום, תיתן לו ארטיק. הוא יהיה מה זה מבסוט.
או בעבודה, כל איזה כאח מאפן, חצי רחול, חצי רכוב, עוד משמח כל...
כן, בדיוק. ותבוא לבן אדם...
יש לך מלא ואתה לא תיגש לזה.
כן, או שתבוא, תיתן את זה למישהו שהוא עשיר גדול, יש לו ארוחת בוקר מלאה, כל זה, ותבוא ותיתן לו עכשיו, ותבוא אליו הבית, תדפוק לו בדלת, תביא לו ארטיק. בסדר, אם הוא לא יהיה מקסימום, ההנאה שלו לא תהיה דומה בכלל. וזה אולי לא דוגמה הכי טובה, דוגמה פשוטה ביותר, אדם שרעב מאוד, ייהנה מאוד, אדם שרעב מעט, הוא קצת רעב, הוא כבר אכל את רוב האוכל, עכשיו אתה פתאום מביא לו עוד אוכל. אבל הוא ייהנה, אבל זה שניים קיבלו את אותו אוכל, אבל אחד נהנה הרבה ואחד נהנה מעט, או שאחד בכלל לא נהנה.
שלב הראשון של הארוחה הוא נהנה מאוד, ואחר כך כבר די.
כן, זה הולך ונהיה פה, כן, בדיוק. זאת אומרת, ככל ש... אז מה הנקודה? הנקודה היא שמה מודד את התענוג? אני נגיד שאני יש לי שפע בלי סוף. אני יש לי מלא דברים לתת. אבל אני... זה שאני אתן, אני אשפוך על בן אדם את כל הדברים האלה, זה לא אומר שהוא ייהנה את כל הגודל של מה שיש לי. אני, יש לי אין סוף דברים, אבל זה תלוי בשיעור של מה הוא רוצה כדי ליהנות. אוקיי? זאת אומרת, אם הוא עשיר מאוד, אז מה הוא צריך ממני? הוא עשיר מלא, הוא כולו מלא, הוא יכול לקנות מה שהוא רוצה. אז עכשיו אני אתן לו איזה מתנה קטנה, איזה פרח, כאילו, אני אתן לו איזה טבעת מגולדפילד. לא יודע, זה לא עושה לו כלום. אבל בן אדם שהוא אני, פתאום תביא לו איזה תתן לו 100 שקל. אז הבן אדם הזה יעור הוא עיניו, תתן להשאיר 100 שקל, מבחינתו זה לא, הוא לא מתעסק עם כזה בכלל, לא יודע מה זה, מבחינתו זה רק כרטיסים ומישהו אחר שקונה לו את הדברים, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. אז זאת אומרת, זה לא הנאה מבחינתו, זה כלום מבחינתו, לא חסר לו 100 שקל, אבל למי שחסר 100 שקל, נהנה מהמתנה הזאת. אז בעצם מה קובע את מידת הנאה, זה לא כמות השפע. מה שקובע את מידת ההנאה זה כמות החיסרון שיש לי לשפע. זה מודד את גודל ההנאה שתהיה.
זה הפער בין מה שהיה לבין כמה שמצטרף.
כן, אבל מה מודד? גודל הכלי, נכון? יש לנו נגיד כלי, שעכשיו הוא ריק. עכשיו נגיד הוא ריק, ויש לו שיעור מסוים, הוא נגיד הגודל שלו ליטר, כן, כאילו במשל. אז זאת אומרת, אני יכול ליהנות ליטר. אני יכול ליהנות שיעור הכלי שיש לי, לא יותר מזה. אחרי זה כבר נשפך מעבר לכלי.
כן, אבל...
ברגע שזה מלא, זה סובה.
עוצמת ההנאה, נגיד, במילוי, גם ליחסיות למילוי. מבין מה אני מתכוון.
כן,
נכון,
כן.
אם לבן אדם יש הרבה כסף, אז הוא לא צריך את המעט שקל הזה, אין לו, הכלי שלו כמעט מלא.
לא,
או
זה
מלא.
הכוונה שלי, הכוונה...
הכלי שלו מבחינת עושר הוא מלא, כסף הוא לא צריך.
יש לי כלי של ליטר, בסדר?
כן.
עכשיו,
זאת אומרת שאם השפע הוא מוגבל.
אני חושכה מוחלטת, אוקיי? אז הגפור הראשון שתאיר לי, הוא מאוד מענג אותי.
כן.
הגפרורים הנוספים או התאורה עד שתגיע לפלוריסנט ועוד אני כבר לא,
כן, אפשר לומר
שעוד יש חושך, אבל זה
אפשר לומר, אדם שמאוד מאוד רעב, נכון, אדם שמאוד מאוד רעב ועכשיו הוא בא לאכול, אז ההנאה היא יותר בהתחלה.
כן, זה הכוונה שלי.
כן, זה נכון.
אז
זה גם בין...
על איזה פרדוקס הוא מדבר שם בסוף? זה הפרדוקס שבין האור לכלי, שהאור הוא אינסופי והכלי הוא מוגבל?
לא, זה באמת השאלה היא לא כביכול לא במקומה במקום, מבחינת המיקום שלה לא ברור, כי הפרדוקס שהוא לדעתי מתכוון אליו זה הפרדוקס הכי גדול שקצת זה, אני לא יודע אם זה בדיוק המקום פה של למה הוא כתב את זה כאן, אבל אם אני מבין מה הוא מתכוון אנחנו נלמד
זה בעצם למה הוא ברא את הנבראים חסרים.
יכול להיות שזה, יכול להיות שהכוונה הזאת היא יותר מתאימה, כן, יכול להיות, לא, אני חושב שהוא התכוון מה שאת אמרת.
קראנו עד עכשיו, הפרדוקס זה שהוא שלם והנבראים חסרים, זה הפרדוקס.
או יותר מזה, יותר מדויק, נגיד שאם הוא רצה להטיב, לתת להם תענוג, אז יצא שהוא ברא אותם חסרים. מבינה?
כדי לתת להם תענוג.
נכון, אבל הוא ברא אותם בחיסרון, בתחושת חיסרון, בהשתוקקות, בחסר, בחשק, וכי אחרת לא היה תענוג. אז חייב כביכול, העצם זה שהוא רצה לתת להם תענוג, חייב את זה שהם יהיו חסרים. זה
הפרדוקס.
כן, זה הפרדוקס העיקרי. כי יש פרדוקס יותר עמוק, אבל נגיע אליו בהמשך, זה משהו אחר. זה לגבי השינוי הצורה שבין הנברא לבורא, אבל זה לא זה. פה מדובר שבעצם הוא רצה להיטיב, אז הוא ברא אותם חסרים ובעלי תחושת השתוקקות. כאילו, חסר, 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 חסר. אז מה, זה נקרא להיטיב? כן, כי אין אפשרות לקבל הטבה אם לא יהיה חסר. אין. אין אפשרות, זה לא עובד ככה. ככה זה, הבריאה היא בנויה בחוק הזה שה... הרצון, גודל הרצון הוא זה שקובע את גודל התענוג, אז אם אין רצון, אין תענוג. אין, כפשוטו.
אבל הפרדוקס הזה הוא רק בבסיס. אחרי זה שאנחנו מתחילים את התיקון, אז אנחנו לאט לאט כבר לא בפרדוקס.
נכון, הפרדוקס הוא כאילו נצרך. הפרדוקס כאילו, לדעתי מה שהוא התכוון פה, אם אתה רוצה להטיב, תן להם להיות שלמים, תן להם לברר אותם שלמים, כביכול, במחשבה שלנו. זה כמו שכל אדם יחשוב, שכשהוא יהיה עשיר מאוד ולא יחסר לו כלום, הוא יהיה מאושר. והאמת היא שקל לנו לראות את הציור הזה ולהשתוקק אליו, זה לא נכון. כאילו, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון.
אשליה חזקה, באמת.
זה מאוד אשליה, כן.
נכון,
זאת
אשליה. כי אתה לא חסר, כן.
אתה לא חסר, אז עכשיו אתה חסר. אתה צריך לפתח חסרונות אחרים כדי ליהנות. זה הבעיה הגדולה. אתה צריך לפתח חיסרון אחר כדי ליהנות. עכשיו, כסף לא חסר, אז כל הנושא של ה...
הרי זה מתפתח ממעלה, כי באמת יש התקבלות. זה נלקח ממך. This way or another. זה נלקח ממך, אתה נשאר רעב.
בדיוק. ברגע שאתה מילית, ברגע שזה התמלא, זאת אומרת, החיסרון הזה, נגיד אדם כן היה לו חיסרון שהוא היה עני וכו', ואיכשהו העירה לו הצלחה פנים וכו', והצליח להתאשר. אוקיי? אז האדם הזה, ברגע שהוא התאשר ברמה כזאת שהוא באמת לא צריך לעשות, לא צריך לרדוף אחרי האושר בכלל, כי זה עובד לבד וזה תופח על מנת להתפיח וכו', אז האדם הזה כבר הכלי של ההשתוקקות של הרצון לכסף פשוט נעלם. הוא מתבטל באור, הוא לא קיים, הכלי עצמו, הרצון עצמו כבר לא קיים בכלל. אז הוא מתחיל לרדוף אחרי רצונות אחרים, שהם כן קיימים, שאותם הכסף לא יכול למלא, או שאותם הכסף כן יכול למלא, אבל הוא עדיין לא מילא אותם, דיין הוא עדיין, אמנם כסף יש לו, אבל יחתה ולעשות סיוס סביב העולם אין לו. אז מה הוא עושה? קונה את היחתה, כי הרי הכסף יכול לאפשר לו את זה. אז היה פה כלי של רצון לעשות סיבוב סביב העולם ביחתה, ועכשיו הכסף מילא לו גם את הכלי הזה. אז עכשיו, ברגע שיש לו יחתה, הוא כבר לא רוצה יחתה. הוא בכלל לא רוצה אותה. האמת היא שהוא לא רוצה אותה בכלל. יש לו אותה, ומיד הוא לא רוצה אותה. ככה זה עובד, שהתענוג, המילוי מחבא את הרצון. עכשיו תגיד לו, נו, רוצה עוד יחתה? לא, יש לי יחתה. אז אולי כן, רק אם היא יותר גדולה, אם היא תהיה סולארית.
רק אם לשכן שלי יש יותר גדולה.
מה?
או שהוא יחפש מה חסר בה.
רק אם לשכן שלי יש יותר גדולה.
כן,
הוא יחפש מה חסר כדי למלא עוד אחד.
נכון, בדיוק. אז מה קורה? שהוא מגדיל כל הזמן, הוא מחפש כל הזמן חסרונות שכדי לקבל תענוג, אחרת, אם אין לו חיסרון לדבר, אז אין לו תענוג. זה הבן אדם חייב תענוג. בן אדם רודף אחרי תענוג, כי הוא בנוי מושתת על הרצון לקבל, שפועם בו. שהוא שולט בו, אפשר לומר. אני מדבר אדם, אדם רגיל, לא בזמן של התיקון. אדם במצב רגיל. אז הנקודה כזאת, כשהרצון הוא זה שמודד את גודל התענוג שלי מהדבר, וכשהרצון מתמלא, אז בעצם הרצון הוא נהיה בטל בשפע, באור, ואז אין לו כבר את המציאות, הוא לא קיים, אין לו את המציאות, אני לא מרגיש אותו. אני לא מרגיש אותו, כאילו אדם שרץ אחרי פרנסה, הוא מרגיש חיסרון, הוא מרגיש קושי, הוא מרגיש חיסרון, הוא מרגיש השתוקקות. הלוואי שמשהו יסתדר, פתאום ירד לו איזה מכה של שפע טובה ככה שהוא יוכל להירגע. אבל ברגע שיש לו את זה, אז אין לו כבר את אותו מניע חזק למה שהוא עשה עד עכשיו, עד עכשיו הוא רדף אחרי זה. עכשיו כבר אין את המניע הזה, מה צריך לרדוף? אז הולך לרדוף אחרי משהו אחר. שהוא חושב שהוא ייתן לו את התענוג. נדבר פה על מטה מאדם שהדמיון שולט בו. זאת אומרת, אז לא, לא נלך רחוק. זה יכול להיות שזה הרבה אנשים. אולי חלקנו גם כן במצב הזה, או לפעמים, או תמיד, או לא תמיד. זה כאילו זה משהו שהוא לא אובייקטיבי. אבל כל אחד יכול להזדהות עם זה באיזשהו מידה. גם סתם פשטות, סתם, שכל אדם יש לו מציאות שהוא רעב במהלך היום, אז הוא מתענג על זה שיש לו, הכלי הזה של הרב נותן לו אפשרות להתענג. וכן הלאה, כל דבר ש... כל צורך שמתעורר בנו בעצם הוא כלי לאיזשהו תענוג. כולל כל סוגי הצרכים, כולל כל סוגי התענוגות שיש בה, ותענוגות יש אין סוף, כי זה רק הלבשות על השפע של השם יתברך. אז פה זה מתלבש באוכל, ופה זה מתלבש בבגדים ובקניות וכו'. מה?
אז באמת מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפעול נכון כדי שנוכל באמת להתענג.
כן, זה כבר הדרך של התיקון.
כן, זו כאילו המטרה של הלימוד. זה שנוכל נכון כדי שנוכל להתענג.
בדיוק, כי יש, בדיוק, זה נוגע בעניין של הקונפליקט, את הפרדוקס השני שאמרתי, שהוא יותר יסודי, זה נוגע בו, כי כשאנחנו רודפים אחרי תענוג, אז אנחנו לא, בסופו של דבר התענוג מגיע ומסתלק, וזהו, לא נשאר כלום, זאת אומרת, כמו שאדם רעב, אוכל, טוב. לא, התמלה, אבל זה לא מילוי נצחי. אחרי זה, הוא אחרי כמה שעות, הוא עוד פעם ירב. אז מה שקורה זה שעצם זה שאנחנו פועלים מתוך הרצון לקבל תענוג, גורם לזה שהתענוג לא יישאר אצלנו. הוא יבוא ויולך, הוא בא והולך.
זה המשביע זמן... רעב המריזו סבא.
כן. והעבודה של התיקון זה לתקן את הכלי של הרצון לקבל על מנת שבאמת יוכל לקבל תענוג. ואז התענוג הזה יהיה נצחי, ולא תענוג חולף. וזה ההבדל בין קדושה לבין ההפך הקדוש. זאת אומרת, עבודת התיקון היא קבלת השפע וקבלת התענוג בקדושה. ואז זה נצחי וזה מגדיל את הנשמה של האדם, ולא את הגוף. אבל נגיע לזה בהמשך, אולי כבר דיברנו חלק על זה, לא, עדיין לא דיברנו על זה בעצם. נגיע לזה בהמשך.
יש לי שאלה רגע, האם כשאדם מחליט על משהו עקרוני שהוא עושה, אני הולכת לרמה אחרת מאוכל, כאילו, האם זה גם כן איזה משהו דמיוני?
מה הכוונה למשל?
סתם, עקרונית, אני לא מסכימה נגיד ש... לא יודעת... אני חושבת פשוט על משהו אחר קצת יותר עמוק, כי אנחנו מדברים המון על הצורך הגופני.
אבל זה הדוגמאות הכי פשוטות כדי להבין אותם קודם כל בגשמיות, ואחרי זה באמת אפשר לראות את זה בדוגמאות יותר עדינות.
אם למשל החלטתי שעקרונית לא רואים אצלי טלוויזיה, אוקיי, או לא רואים סתם.
רגע, אז בוא נתחיל בשלב א', יש מקום שנקרא חיסרון, יש חיסרון של התבדרות, של בידור.
אוקיי.
אוקיי?
זה רגע שאני מחזירה, אומרת, את זה אני לא רוצה אצלי. ואז העקרונית. אז יש לי חיסרון לזה, או שאני מחליטה שזה לא יהיה אצלי? אני סתם מנסה להבין את זה ממקום יותר גבוה.
בדיוק מרוויחה את מה שאת רוצה, כי אז את, הנפש מתעדנת, ואז הילדים יעשו הצגה, או ישירו שיר, אז הכבר יספק את העונג הגדול הזה.
כן, וזה יהיה בצורה מתוקנת.
ויש איזה עידון כזה.
יהיה בצורה מתוקנת ומחוברת ולא מפורדת.
פשוט מתענגת יותר.
אבל אני רציתי רגע לקחת את הדוגמה שלך, לקחת אותה, כאילו להתחיל אותה מהיסודות. את אמרת כבר את העיקרון הזה שאת החלטת למנוע. את החלטת למנוע, נגיד, כן? שאת מחליטה למנוע את המציאות.
לא, אני סתם הלכתי על משהו חוץ מאוכל, כי...
לא, לא, מצוין.
אני רק אומר... כדי להבין את זה ממקומות אחרים.
מצוין, אני רק אומר, בוא נעשה שלב-שלב. את כבר הגעת לשלב של כביכול של בעצם של התיקון. אני מדבר כאילו, נתחיל מלכתחילה, מה בכלל מקור הצורך?
לא, יש לנו גם הרבה פעמים שזה עקרונות מקולקלים, שזה רק דמיונות, שזה לא קשור למציאות. כאילו, אתה יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שאתה רוצה, אבל זה יכול להיות גם משהו שהוא עיקרון לא טוב.
אני לא יודע מה פירוש עיקרון.
כאילו, אני רוצה עיקרון שכל פעם שאני קמה, כל פעם שאני נכנסת לבית, סתם, אני רוצה כבוד. אוקיי? אז כולם יעמדו דום שאני
זה לא עיקרון, זה חיסרון שלך. זה צורך שיש לך.
אז זה מקום מקולקל.
נכון.
זה איזה משהו דמיוני מקולקל. בוודאי. אני קוראת לזה ככה, אבל זה משהו.
לא, אז אני אומר, זה לא, אני רק אומר, המילה עיקרון לא הייתה לי ברורה. עכשיו אני באמת מתכוונת. הכוונה היא רצון לקבל במדרגת החי. דהיינו, רצון של כבוד, גאווה, מידת הגאווה.
בדיוק, הלכתי למשהו אחר על אותו דבר של חיסרון.
אנחנו דיברנו על הבהמיות, עכשיו אנחנו מדברים על רצון לקבל רוחני.
נכון, אז אם אנחנו הולכים קצת הלאה, אז יש לך גם כאילו...
אז בכל סוג של מדרגות הרצון, בכולם זה אותו מהלך. אנחנו, יש לנו חיסרון יותר עליון מאשר חיסרון בהמי גשמי, מה שדיברנו על האוכל. יש לנו חיסרון בהכרה ובהערכה של הסביבה, ואנחנו חייבים לציב איזה פסון, איזה דמות, שלא יחשבו שאנחנו איזה שלמה זה, או שיתחצו לנו כמו בן אדם, ואנחנו חושבים שמגיע לנו את זה גם כן, וכו'. כל זה קשור למדרגת תאוות הכבוד של האדם. יש לו מדרגה כזאת, יש לנו כל אחד את הדבר הזה במידה מסוימת. וזה דבר שמצריך תיקון באותה מידה, ואפילו יותר, מהרצונות הבהמיים. גם זה מצריך תיקון, וזה עוד יותר, זה עוד יותר מצריך תיקון. זה רצון יותר עליון, והקלקול שלו יותר גדול, והתיקון שלו יותר גדול. אבל את צודקת שבכל המדרגות, אז המדרגה הזאת למשל של הרצון שיתייחסו אליי, שאני בא הביתה, שלא ישימו אותי בצד, יגידו לי בקושי זה חצי שלום, וישר יבקשו ממני דברים. אז זה קיים, הצורך הזה והחיסרון הזה קיים אצלנו, ואנחנו שואפים שהוא יתמלא, כמו כל חיסרון אחר בכל מדרגה שלא תהיה. ויש על זה גם כן לעשות תיקון. דיינו, יש לקבל את זה בצורה לא מתוקנת, אבל אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, כי לא הסברנו עדיין מה זה נקודה, מה זה צורה מתוקנת.
לא, אני רציתי לראות את אותו עניין של חיסרון על מדרגות אחרות, בלי התיקון בינתיים.
כן, אז כל חיסרון...
רק לראות את זה, מהמקום הזה של...
צודקת, כן, בדיוק. אז זה כל חיסרון שיש בכל מדרגה שהיא, בין אם זה תאוות גופניות, בהמיות, בין אם זה רצונות לגדול מבחינה נכסים, מבחינת נכסים, שאני אהיה, כאילו יהיה לי יותר דברים, או שזה רצון לקבל הכרה, להתפרסם, שיגידו זה בן אדם, זה זמר, יכירו, כל הרצון לפרסום שדיברנו עליו פעם, וכל הרצון שיכבדו אותי ושיעלו אותי לתורה בבית כנסת, נגיד, כן, יש גם דברים כאלה ש... או רצון שאדם מכבדים אותו להגיד דבר תורה בסעודת מצווה. אז הוא עכשיו, יש לו הרי רצון לכבוד. אז עכשיו הרצון הזה מתמלא, כולם מסתכלים אליו, יש לו מה להגיד, מתלהבים ממה שהוא אומר, נהנים ממה שהוא אומר. עכשיו הוא התמלא לו החיסרון הזה של הרצון בכבוד, של הצורך בהערכה של הסביבה. זה הרצון במדרגת החי, זה הרצון חברתי, דיברנו עליו. וגם יש רצונות יותר עליונים, מה שאמרנו במדרגת המדבר, שאדם הוא שואף למצוא את הדרך שלו, הוא שואף לדעת את המקום, לדעת את מה שנקרא, איך למלות את הפוטנציאל שיש בו, ואיך להתפתח וכו'. או שהוא רוצה לשאוף, שואף לדעת ידיעות, ידיעות, חוכמה, חוכמת חול או חוכמת הקודש, זה לא קשור. אדם שגם רוצה ללמוד ולדעת את התורה, זה גם כן רצון לקבל במדרגת מדבר. גם על זה יש תיקון לעשות.
זה ממש תאווה. זה ממש תאווה.
יכול להיות תאווה גם, מאוד, כן. וזה גם לא, זה לא שזה לא, עוד פעם, זה לא דבר, זה לא רע או טוב.
נכון, אבל זה בעוצמה, זה הכוונה, זה יכול להיות בעוצמה, והכיוון זה שיהיה לי כוח, שאני...
כן, בדיוק. זה הכיוון כביכול של הרצון הטבעי של זה, שהוא שליטה, לא, עדיין לא על התיקון.
כן.
וגם על זה יש לעשות תיקון. דהיינו, נכון. ללמוד את התורה, לשמה וכו'.
כן,
דהיינו
את זה, כן.
כן. אז, אז צריך להבין את זה. זה כל, כל הדבר הזה הוא...
כאן במשפט, אם עשיו פחותי מחוכמתו, כמה שזה בעייתי.
כן. כי המעשים, טוב, נכון, אני לא רוצה להתפרס על זה, אבל זה... בכל אופן, הנקודה היא שבכל מדרגה שתהיה, כמו מה שנילי שאלה, שבכל מדרגה של רצון שלמדנו את הארבע מדרגות של הרצון, אנחנו למדנו את זה ככה בצורה דיכוטומית, אבל האמת שזה באמת, על זה מתחלק המציאות. המציאות מתחלקת על ארבע מדרגות האלה, רק שאנחנו לא נתנו את כל הדוגמאות שיש בכל מדרגה, אז שלא נחשוב שאנחנו מבינים בדיוק מה כל מדרגה אומרת, אבל גם כשאדם שואף להשגה רוחנית, גם כשאדם רוצה לעשות מדיטציה שתביא אותו לאיזשהו השגה, לאיזשהו הבנה, גם זה שאדם מתענג על הבנה, זה אומר שהיה פה רצון לקבל במדרגת מדבר, נגיד שאדם למד תורה ועכשיו פתאום לא היה ברור לו, והוא לא הבין, לא הבין, לא הבין, לא הבין, פתאום הוא הבין. באותו רגע הוא הבין את הסוגיה בגמרא, או את הדיבור של הרב, או את, או את המהלך, את הרעיון של, של הספר, שפתאום הוא קלט מה הנקודה פה, ויש לו תענוג מאוד מאוד גדול מזה. אז התענוג הזה אומר שהיה לי חסר, היה לי חשק, היה לי רצון לקבל תענוג במדרגת מדבר, וקיבלתי אותו. בסדר? אז זה דומה, זה לא אותו דבר כמו רצון בהמי, זה רצון הרבה יותר משמעותי, אבל זה עדיין עניין של חיסרון, ואני רוצה את המבקש, רוצה את המילוי שלו. והאמת היא שכשחכם משיג השגה מסוימת, ככה ראינו, ראיתי בספר, כשברגע שהוא משיג אותה, כבר אין לו הנאה בה. זאת אומרת, ברגע שהוא משיג אותה, אז הוא, זהו, הוא יודע את זה, זה הופך להיות חלק ממנו, חלק מהידיעה שלו. אז מיד יש לו כלים להשגה יותר גבוהה. אבל ההשגה הזאת מבחינתו היא כבר אצלו. אז יש לה כבר, היא כבר, כביכול הרב בעל הסולם אומר שהיא קצת מזדלזלת אצלו. וכבר אצלו זה פשיטה שזה ככה, אבל לפני שהוא ידע את זה, עכשיו זה כבר ברור לו מובן מאליו, אבל לפני שהוא ידע את זה, זה היה מושכל שהוא שאף להשיג אותו, ועכשיו אחרי שהוא השיג אותו, אז זה כבר מבחינתו דבר מובן מאליו, אז יש לו רצונות להבין דבר יותר עמוק או שהוא לא מבין וכו'. אז זה גם כן, זה גם כלי של רצון לקבל רוחני במדרגת מדבר, שהוא מאוד גדול ויותר משמעותי, והתענוג שלו יותר גדול גם כן, ועדיין החוקים פועלים על כל המדרגות באותה מידה. החוקים זה חוקים שהשם ברא את כל הבריאה של העולמות היא בחוקים האלה. אז זה לא משתנים. זה מה שיפה כל כך איך שהשם ברא, זה שזה הכל ביחסיות. זה בכל המדרגות עובד אותו דבר. זה מאוד מאוד יפה לראות. אז גם בדבר הזה שאמרת נילי, מה שדיברנו על אוכל, אוכל, זה גם עובד בכל, גם בתאוות כבוד וגם בקנאה וגם ברצון לשאיפה לגדילה רוחנית ולחיבור ולפיתוח העצמי וכל הדבר, הכל, 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 כל סוגי הרצונות והחסרונות בכל מדרגה שלא תהיה. ננסה לתת בהמשך אולי דוגמאות גם באמת שלא יגעו רק בעולם הבהמי, אלא גם, לא רק ברצונות הקטן הנמוכים, אלא גם ברצונות יותר עליונים. אני קורא עכשיו מקור 69, מאמר לסיום הזוהר, בתוך ספר מתן תורה יש את המאמר הזה, קצלו ארוך, מאוד מאוד מומלץ. מה זה מאמר לסיום הזוהר? זה הרב בעל הסולם אמר, עשה סעודה, סעודה שהוא גמר לכתוב את הפירוש הזוהר על הסולם, הוא עשה סעודה במירון, והוא אמר שם דבר תורה כזה. ודבר תורה הזה נכתב ונצטרף לספר מתן תורה. אז חלק, זה משם, הפסקה הזאת. והעניין הוא כי בגשמיים התופסים מקום, מובנת לנו הדבקות בקירוב מקום. עוד פעם, והעניין הוא כי בגשמיים התופסים מקום, מובנת לנו הדבקות בקירוב מקום, והפירוד מובן לנו בריחוק מקום. אבל ברוחנים שאינם תופסים מקום כלל, אין הדבקות והפירוד מובנים בהם בקירוב מקום ובריחוק מקום, שהרי אין תופסים מקום כלל. אלא השוואת הצורה שיש בין שני, רוחניים היא מובנת לנו כדבקות, ושינוי הצורה בין שני רוחניים מובן לנו כפירוד. וכמו שהגרזן מחתך ומבדיל בדבר גשמי לחלקו לשניים, על ידי שמרחיק החלקים זה מזה, כך שינוי הצורה מבדיל את הרוחני ומחלק אותו לשניים. ואם שינוי הצורה בהם הוא קטן, נאמר שרחוקים הם זה מזה בשיעור מועט. ואם שינוי הצורה הוא גדול, נאמר שרחוקים הם בהרבה מזה זה מזה. ואם הם בהופכיות הצורה, אז נאמר שרחוקים הם זה מזה מן הקצה אל הקצה. אני רוצה קדמה קצרה רק כדי שבכלל נבין את הקטע הזה. אנחנו עכשיו, מה שדיברנו עד עכשיו, שימו אותו בצד, התבוננו בו, אבל זה כרגע עובר לעוד נדבך נוסף על גבי מה שדיברנו, שהוא מדבר בגדול על העניין של להבין מה זה נקרא קרוב ומה זה נקרא רחוק ברוחניות. מה זה נקרא דבוק, מהמלשון דבקות, מה זה נקרא נפרד, שזה הפך הדבקות. אז הוא אומר, פותח לנו פתח להבין מה זה המושגים האלה, אבל ברוחניות. בגשמיות הוא אומר, זה נכון שהגשמיים הרי הם תופסים מקום. האדם נמצא במקום מסוים, וחברו נמצא במקום 200 קילומטר ממנו, אז נאמר שכרגע הוא רחוק, הוא יגיד לו, אני רחוק ממך, אני לא באזור שלך. ואם הוא קרוב אליו, יגיד, אני בדיוק ברחוב שלך, אני קרוב אליך, וכו'. אז זה קירוב ורחוק בגשמיות, אבל ברוחניות זה לא קשור למקום בכלל. כמו שאמרנו, שהרוחניות אין בו בכלל עניין של מקום וזמן. היא לא תחת חוקי המקום והזמן, כמו שאנחנו מבינים אותם. אז זה אומר שמה שברוחניות וברוחניות, מה שנקרא קירוב או ריחוק, זה עניין של השוואת הצורה שיש בין שני עצמים רוחניים, נגיד נפשות, נפשות בני אדם נאמר. אז כששתי הנפשות האלה הן קרובות בצורתם, אז אנחנו יכולים לומר שהם קרובים אחד לשני, בדעותיהם, נגיד בדעות. ואם הן רחוקות, הן רחוקות אחד מהשני, אחד הוא ימני, השני שמאלני. אחד אוהב כדורגל, השני אוהב תורה. אז הדעות שלהם הן כל כך רחוקות, או הרצונות שלהם כל כך רחוקים, אז נגיד שהם רחוקים אחד מהשני, זה לא, אין להם מחנה משותף, אין מה לדבר, זה לא, אין להם קשר אחד בין השני. ואם כל מה שזה שונא, השני אוהב, אז הם רחוקים לגמרי אחד מהשני. זה שינוי צורה וקירוב צורה ברוחניות. לקחנו עצם רוחני, שזה נפש האדם, כי אנחנו לפעמים לא מבינים מה הכוונה רוחניות. נגיד דוגמה, נפש האדם, זה דבר רוחני, זה לא דבר גשמי. אז נפש האדם, הצורה שלה היא זו שמקרבת אותה לנפש אחרת או מרחיקה אותה מנפש אחרת. אז עכשיו אגיד את זה במילים שלו. למשל, כששני אנשים שונאים זה לזה, נאמר עליהם שהם נפרדים זה מזה כרחוק מזרח למערב. ואם אוהבים זה לזה, נאמר עליהם שהם דבוקים זה בזה כגוף אחד. ואין המדובר כאן בקרבת מקום ורחוק מקום. הם יכולים להיות אחד בניו יורק ואחד בארץ, אבל הם יכולים להיות כל כך קרובים אחד לשני וכל כך אוהבים, שאנחנו נגיד, האמת היא שהם קרובים, הם לא רחוקים. הגוף שלהם רחוק, אבל הם קרובים בנפש, הם קרובים. אלא, אז אומר, ברוחניות, אלא המדובר הוא בהשוואת הצורה או בשינוי הצורה. כי בהיות בני אדם אוהבים זה לזה, ומשום שיש בהם השוואת הצורה, שיש ביניהם השוואת הצורה. כי מפני שהאחד אוהב כל מה שחברו אוהב ושונא כל מה שחברו שונא, נמצאים דבוקים זה בזה ואוהבים זה את זה. אבל אם יש ביניהם איזה שינוי צורה, דהיינו שאחד אוהב דבר, אף על פי שחברו שונא את הדבר ההוא וכדומה, הרי בשיעור שינוי צורה זו, הם שנואים זה על זה ונפרדים ורחוקים זה מזה.
הם ישר שנואים, אה?
אבל שנואים זה עניין של יחסיות, הם קצת שנואים, זה הכוונה. אומר, נגיד אחד, הם אוהבים הרבה דברים משותפים, אבל אחד מהם אוהב כדורגל. לא יודע מה אני הולך לדוגמאות האלה.
כן.
והשני סולד מזה ממש. אז את זה הוא לא אוהב בחבר שלו. אז נגיד שיש לו איזה מרחק ממנו בדבר הזה. זה נקרא כן. ששונא, גם שנאה ואהבה זה ביטוי של קרבה וריחוק ברוחניות.
כן.
אז כשהוא אומר שונא, הוא לא מתכוון לשנאה דווקא כל אוקיי. כך רגשית.
כמו ש...
כן. זה יפה לראות את זה, אני אוהב לראות גם את איך הוא, הגדרות שלו במילים הן מאוד חזקות, זאת אומרת, הוא אומר שנואים, אבל לא שנואים, זה דבר קטן שהוא השני לא אוהב, זה לא נקרא שהם שנואים, הם קצת שנואים, קצת יש הפרדה. ואם הם בהופכיות, באופן שכל מה שאחד אוהב נמצא שנוא על חברו, לגמרי, זאת אומרת, לגמרי הפוך, נאמר עליהם שנפרדים ורחוקים הם כרחוק מזרח ממערב, והנך מוצא ששינוי הצורה פועל ברוחניות כמו גרזן המפריד בגשמיות. כמו מסור.
כן.
השינוי צורה הוא מה שמפריד בין שתי רוחניים.
כן. הוא מנתק.
מנתק שני, בדיוק. דבר, אם היה להם, הצורה שלהם הייתה שווה לגמרי, הם היו נחשבים כדבר אחד. כמו נפש אחת ממש. ורק בגלל שיש שינוי צורה ביניהם, אז יש כביכול איזה סכין או גרזן שהפריד אותם משני דברים. ועכשיו, שינוי הצורה, זה תלוי כמה שינוי גדול, היה, ככה יקבע המרחק בין שני העצמים האלה שהם הופרדו. אז זה גם דבר שהוא משתמש בו, המשל של הגרזן, גם בספר ההקדמות, בהקדמה לספר הזוהר, הוא מסביר את זה הרבה על הנושא של הבריאה של העולמות, איך היה השינוי, איך הנשמה הפכה להיות, באה מהמעציל והפכה להיות נשמה נפרדת. אז אנחנו גם נראה את זה בהמשך. וכן שיעור הרחקת מקום וגודל הפירוד שבהם תלוי במידת שינוי הצורה שביניהם. זאת אומרת, כמה רחוק זה תלוי במידת שינוי הצורה. אם זה קצת שינוי צורה, אז זה קצת ריחוק קטן, ואם זה הרבה שינוי צורה, ריחוק גדול. ואם זה הופכיות הצורה, שימו לב שהמושגים זה יש שינוי צורה ויש השתוות הצורה, ויש הופכיות הצורה. הופכיות זה בעצם הפוך לגמרי.
כן.
אז הפכיות הצורה היא המרחק הכי גדול שאפשר לצייר.
זה שינוי קיצוני,
כן.
ו-90 מעלות, כן.
כן, זה בעצם הופכיות מוחלטת. ומידת הדבקות שביניהם תלויה במידת השוואת הצורה שביניהם. זאת אומרת, אם יש השוואת הצורה, יש דבקות. יש קרוב להשוואת הצורה, יש קרבה. וכו'. זאת אומרת, זה הכל לשיעורים, אבל הפרמטרים הם שינויי הצורה, או השתוות הצורה, או שינוי הצורה. וכמה מרחק, כמה זה לפי גודל השינוי. אתם רוצים, יש פה עוד המשך המכה, בוא נראה, זה לא הרבה, מה שעה. אתם רוצים להמשיך, אתם רוצים להתעמק בזה או להמשיך קצת את ההמשך?
נראה לי שזה ברור, לא יודעת.
זה ברור, נכון. מי שמכיר קצת,
זה ברור.
יופי. יופי, אז אני ממשיך, כותב, וישעיהו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, נאום השם, כי גברו שמיים מארץ, כן גברו דרכי מדרככם ומחשבותיי מחשבותיכם. זאת אומרת שאם ניקח את זה למה שלמדנו קודם, על השינוי, על השינוי צורה, אז כאילו הפסוק הזה אומר לנו שיש שינוי צורה בין הנאצל למעציל. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. האם מחשבותיי היו מחשבותיכם, אז אתם הייתם קרובים אליי. אתם הייתם כמוני. אבל כיוון שלא מחשבותיי מחשבותיכם, אז אתם לא, אז אנחנו רחוקים אחד מהשני. כמה? כמו הגובה של שמיים וארץ. אם ניקח את זה לעניין של הקרבה והריחוק, אז כאילו, כגברו שמיים וארץ, כן גברו דרכי מדרכיכם, מחשבותיי מחשבותיכם.
71 מסביר את המודיפה, המלבים.
יש המשך, כן, אוקיי. המלבים על ישעיהו, כי גברו, כבר פירש בעיקרים, מאמר ב', שרצה לומר, אני לא יודע איזה ספר עיקרים זה, אז אני רוצה סתם להגיד. הוא מדבר על ספר שפירש את הדבר הזה. או זה עיקרי, ספר, מאמר העיקרים, אני לא יודע של מי. יש כמה מאמר העיקרים. כבר פירש בעיקרים שרצה לומר שלא תאמר שההבדל בין מחשבותיי ומחשבותיכם הוא רק הבדל בפחות ויתר, רק כי אין ביניהם, אלא רק כי אין ביניהם ערך וייחוס כלל. כי כמו שאין לומר שהשמיים גבוהים מן הארץ, אחר שהשמיים גבוהים והארץ אינה גבוהה כלל, ולא יצטרפו ביחוס אחד כלל, כמו שלא יהיה ייחוס הערך בין המציאות וההיעדר. כן, באופן זה גבו דרכי מדרככם, שדרכי גבוהים בתכלית המעלה, אבל דרככם אינם גבוהים כלל. אז הוא אומר במילים אחרות, הוא אומר, הנאצל הוא הופכי הצורה מהמעציל. עד כדי כך. כי המעציל, אני אגיד לכם ככה גם איך בעל הסולם אומר את זה, זה המעציל, אמרנו שאפשר לומר, וזה לא אני אומר, אפשר לומר שיש לו רצון להשפיע. זה הבעל הסולם אמר. אפשר לומר שהוא רוצה להשפיע, והנאצל כל כולו רצון לקבל, וזה הופכיות הצורה המוחלטת. המעציל אין בו בכלל רצון לקבל, הנאצל יש בו רק רצון לקבל. המעציל יש בו רק רצון להשפיע, הנאצל אין בו בכלל רצון להשפיע. נדבר על הנאצל הבסיסי, הגולם. אז אומר המלבים שאין בכלל ערך של יחסיות. דהיינו, יש הופכיות הצורה, לא מרחק, תגיד שזה מרחק מסוים. אלא כשאומר שמיים מארץ, זה כמו שנגיד מזרח ממערב. כמו שבעל הסולם במילים שלו, זה כרחוק מזרח ממערב. זה ההבדל בין השם יתברך לבין הנבראים, זה הופכיות הצורה. ולכן הוא המשפיע והם מקבלים, הוא רק משפיע והם רק מקבלים, כביכול, אני מדבר על הנברא שהוא לא, עדיין לא מדבר על התיקון. בסדר? זאת אומרת, זה רק הוא מדגיש שהלשון של הפסוק היא לא, היא לא בערך של מרחק, אלא היא בערך של הופכיות, של בלי, ללא ערך. לא תגיד שזה, יש פה יחסיות שהשמיים הם גבוהים מאוד והארץ גבוהה קצת. אלא הפסוק בא להדגיש שהשמיים הם גבוהים, זה הכל משלים, זה לא עניין ששמיים גשמים, והארץ היא לא גבוהה כלל, היא ארץ. הארץ זה הדבר הכי נמוך תמיד בקבלה, הארץ זה המדרגה הכי נמוכה, זה לא עניין של כדור הארץ, זה עניין של המילה ארץ, המילה שמיים. אנחנו אולי נגיע גם בהמשך לעניין הזה, מה המילים האלה, מה השפה הזאת שהתורה מדברת בו בכלל. אז זה מה שהוא אומר. בסדר? עכשיו מדבר רמב״ם, הלכות יסודי התורה. הלכה י' א', פרק א', הלכה י' א'. כיוון שנתברר שאינו גוף גבייה, התברר שלא יערה לו אחד ממאורעות הגופות. לא חיבור ולא פירוד, לא מקום ולא מידה. לא עלייה ולא ירידה, ולא ימין ולא שמאל, ולא פנים ולא אחור, ולא ישיבה ולא עמידה. ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומניין שנים, אז משמע שאין לו, הוא לא מצוי בזמן, ואינו משתנה, שאין לו דבר שיגרום לו שינוי, ואין לו לא מוות ולא חיים כחיי הגוף החי, ולא סיכלות ולא חוכמה כחוכמת האיש החכם, לא שינה ולא קיצה, הקיצה, ולא חס ולא שחוק ולא שמחה ולא עצבות, ולא שתיקה ולא דיבור כדיבור בני אדם. וכך אמרו חכמים, אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה, ולא עורף ולא איפוי, איפוי, עייפות. הרמב"ם אומר שמה שאנחנו רואים בנבראים, שאנחנו מכירים בנבראים, אצל השם יתברך אין את זה. כל השינויים שיש זה רק בנבראים, אין אצל השם יתברך שינויים. אני הוויה לא שניתי, זה הפסוק הראשון של הפסוק. למה הוא מביא את זה כאן? בוא נחשוב. הוא מביא חקירה ברמב"ם בהלכה שהיא מראה את אותו יסוד שהקדוש ברוך הוא לא בעל חסרונות, אז יוצא מזה שאין לו שינויים ואין לו מה שיגרום לו שינויים גם כן, כי הוא אין לו מה שיכול להשפיע עליו.
אפשר להגיד על 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 הדבר על זה שאין שינויים בכל זה, זה משהו שהוא לא משתנה, ומתחילים מכאן את הקירה. כאילו, אתה צריך לדעת גם מה, כאילו, כשחופרים במדע, אז אומרים, זה מונח שאי אפשר לדעת.
יש דבר כזה, יש אקסיומה.
נכון, אז זה כמו אקסיומה. אנחנו מתחילים מההתחלה שהקדוש ברוך הוא ככה, ככה הוא בנוי. ומשם היום משתלשלים הדברים, ולא יכול לחקור.
שמעתי טיפונת מקוטעת המילים האחרונות שאמרת.
אני אומרת, מתחילים מנקודה מסוימת. הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא שלם.
כן.
שם אין מה לגוע, ומשם מתחילים.
כן, אנחנו גם נראה שאנחנו, האמת, שאין שום, אין עניין ואין גם שום מילה בחוכמה שמדברת על הקדוש ברוך הוא בפני עצמו. להגיד שהוא ככה או אחרת, אנחנו לא, אין לנו שום השגה ואין שום עניין לבזבז זמן ודיבורים על דבר שאי אפשר להשיג. זה, בעל סולם אומר שזה חוק. שכל מה שלא נציג...
אבל אנחנו מתחילים מזה שהוא שלם. זה ההתחלה.
כן.
זה לא משהו שאפשר לקחת.
נכון. זה מה שהרמב"ם אומר בהלכה הראשונה, בהלכות יסודי התורה, אומר, צריך יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע, לדע, לשון ידיעה, שיש שם מצוי ראשון. זהו. זה נקרא מושכל ראשון. אנחנו לא חוקרים יותר מזה. מה שבעל הסולם הוא אמר, אנחנו לא היינו יכולים להגיד את זה, אבל הוא אמר שהוא שלם, הוא אמר שאין לו חיסרון, החכמים אמרו לנו את הדברים שמותר להגיד, אמרו לנו, אבל אנחנו לא נתחיל לחקור חקירות עכשיו של איך יכול להיות ש... או למה וכו', זה החוכמה לא מדברת בזה בכלל. בעל הסולם הוא מדגיש את זה, גם הרמח"ל, כל המקובלים מדגישים את זה, לפעמים זה לא ברור, אז מדגישים את הנקודה ש... אנחנו לא מדברים עליו כשלעצמו בכלל, אין לנו מה להגיד כי אין לנו השגה, אין לנו בכלל השגה, זה אומר שאין לנו השגה באור בלי כלי. אנחנו לא נמצאים, אנחנו כאילו לא שייכים שם, אז אנחנו לא יכולים להגיד כשהוא לעצמו מה הוא, לא יכולים להגיד שום דבר. אז המילים היחידות שאמרו, אמרו אינסוף, וגם הכוונה של אינסוף זה לא עצמות הבורא. הנקודה היא שבעצמות הבורא אנחנו בכלל לא חוקרים, לא מדברים על זה בכלל כלום. כל מה שאנחנו מדברים על זה שהוא ברא, אז אנחנו הולכים ללמוד מהבריאה דברים עליו. ללמוד יותר נכון את הדברים שהוא עשה, את המעשיו, את המעשים שלו. אנחנו רואים שהוא ברא, אנחנו רואים שכל החוכמות שיש גם בעולם, החוכמות של המדע והכימיה וכו', והפיזיקה והכימיה והביולוגיה והביוכימיה והאסטרונומיה וכל הדברים האלה, כל החוכמות, מתמטיקה, גיאומטריה, הכל זה ללמוד, זה למידה של מה השם ברא. והידע השלם של זה זה בתורה ובחוכמה, בחוכמת הקבלה. זה הידע השלם של זה, זה הלימוד העמוק של זה, לימוד מעשה הקדוש ברוך, לימוד דרכי הבריאה. אבל זה לא לימוד שלו, לא לומדים אותו, מי אפשר ללמוד אותו. אין דבר כזה, לא מדברים עליו בכלל. זה מה שהרמב"ם אומר פה, זה אולי המקסימום שאפשר להגיד. להגיד שהוא לא גוף, אין לו גוף, ואין לו חיסרון, ואין לו שינוי, ולא עלייה, ולא ירידה, ולא פנים ואחור, ולא שכלות, ולא חוכמה כחוכמת האיש החכם. כי הוא אומר שהחוכמה של השם זה לא מובן לנו, איך אנחנו יכולים להסביר את זה. מה שהוא עצם החוכמה. זה לא שיש לו חוכמה, חוכמה לא מלובשת בו, אז זה השוני. לכן הוא מדגיש שאין לו כחוכמה, כחוכמת האיש החכם. ולא דיבור כדיבור בני אדם, למרות שכתוב וידבר השם אל משה לאמור, אבל זה לא דיבור כדיבור של בני אדם. זה איזשהו עומק שאני בטח לא יכול להסביר את זה. צורה, אני לא, גם לא מכיר את כל כך את, לא מכיר כל כך את המקור הזה. אז זה מה שהוא אומר. נמשיך עוד קצת. אז הרב... זה הרב, הבן של בעל הסולם. גם בעל הסולם מביא את זה במקום אחר, בכמה מקומות. אז הוא כותב במקור 73, אלא יש לומר על דרך כלל הידוע, ממעשיך יקרנוך, שפירושו שעל ידי המעשים אנו מכירים את מחשבותיו. והיות שצדיקי העולם שזכו לכל הטוב והעונג, אז ממעשה זה נמנו וגמרו שזו הייתה כוונתו התברך, שהיא להיטיב לנבראיו. אומר שהלימוד שלנו זה במעשה השם, מה שדיברנו עכשיו, והוא מדבר על זה שהידיעה הזאת שהשם יתברך רצה להיטיב לנבראים, זה מסוכם לנו על ידי צדיקי עולם או חכמי עם ישראל, שהם למדו את המעשה, ואני אומר מעשה אני מתכוון לכל הבריאה, ונמנו וגמרו שכוונת את השם יתברך זה להיטיב לנברא. ומה שלמדנו קודם את ההוכחה השכלית הזאת שבעל הסולם הביא, ואולי אפשר, כמובן שיכול להיות שיש צדיק שמשיג את ההשגה הזאת בצורה ברורה לגמרי ולא צריך שום הוכחות, אבל זה הנקודה היא שעל ידי לימוד הבריאה אפשר ללמוד ולהודעת שהשם יתברך רצה להיטיב לנבראים. זה בהקשר של מה שדיברנו בהתחלה. עכשיו אני ממשיך מקור האחרון, הקדמה לבית שער הכוונות של הרב אשלג. כאן צריכים זה רק זה והסוף, אוקיי, זה קצר. כאן צריכים להבין היטב ההפרש מהערתו התברך לעצמותו. זה מה שדיברנו. כי הערתו פירושה בחינת יחס משותף בין האור והכלי. ועצמותו התברך הוא לפי עצמו ומהותו, שהוא בחינת מנוחה מוחלטת שאין לנו בזה שום דמיון ומילה והגה כלל, כמו שאמרנו קודם. שבהערה של השם התברך, בהערה, הכוונה זה לא הערה גשמית, אלא הכוונה זה המעשים שלו. מה שיוצא ממנו, מה שהוא השפיע, את הבריאה שהוא ברא, זה מתחיל מאור אינסוף, לכן זה נקרא אור, וזה לא נקרא, אנחנו לא אומרים שהשם יתברך הוא אינסוף, אנחנו אומרים שיש דבר שנקרא אור אינסוף, שזה מחשבת הבריאה. אנחנו נלמד את זה בהמשך, אני בטוח שנגיע לזה, בעזרת השם הזה. אז זה אומר שמה שלומדים זה את ההערה, כי כשאנחנו אומרים הערה, אז יש שם כבר יחס בין אור לכלי, אז הנאצל שיש לו שייכות בדבר הזה, יכול ללמוד ולהבין. אבל בעצמות הבורא אין שם עניין של אור וכלי בכלל. לא אומרים לו אור, לא כלי, שום דבר. זה אין לנו שום דמיון ומילה והגה כלל, ובמקום אחר הוא כותב שאנחנו לא, שום מילה בחוכמת הקבלה לא עוסקת בזה. וחשוב לדעת את זה. ממש, זה מאוד חשוב, זה ידיעה חשובה. זה יומדת, אם הידיעה הזאת קיימת, אז לא מתבלבלים, ולא אומרים דברים לא נכונים, ולא חושבים מחשבות שהן שגויות. צריך לזכור, לא לומדים על עצמות הבורא, ולא מדברים, אין לזה שום, לא בזוהר ולא בשום מקום, דיבור שבא ללמד אותנו על עצמות הבורא, כשלעצמו, אלא רק על מה שהוא ברא. בסדר? זה הנקודה, נקודה חשובה מאוד מאוד, כאילו, זה גדר מאוד חשוב. בגדרים שבעל הסולם מסביר על החוכמה, אומר שזה אחד הגדרים הכי חשובים שיש. שלזכור שאנחנו לא מדברים ולא לומדים על הבורא, אנחנו מדברים על מה ששייך לנו, דהיינו, מה שהתפשט ממנו, דהיינו, ההערה שלו, שהיא מתגשמת בסופו של דבר גם בעולם הזה, וזה נקרא גשמיות ולא אור, אבל כל המהלך של הבריאה נקרא ההערה שממנו התברך. וכמו שיש אור גשמי, אז יש מקור של האור. כשאנחנו מדברים על האור, אנחנו לא מדברים על המקור של האור, אנחנו מדברים על מה שאנחנו רואים. אז ככה בחוכמה מדברים על מה שמאיר ממנו, דהיינו כל בריאת העולמות עד העולם הזה הגשמי. וכל זה כמובן לא בשביל תענוג באלמה, אלא שאנחנו לומדים את הדרכים של ההשתלשלות של הנשמה שלנו, ומכאן לומדים גם את הנשמה, את הדרך של הבנייה של הנשמה והנפש, ואיך היא מתחברת בגוף, ומה עושים עם זה גם כן. מה התורה מדריכה לעשות, מה השם רוצה שנעשה, ואיך לעשות את זה, בעזרת השם. אז נראה לי שסיימנו, בדיוק 10:30.
יופי, תודה רבה נועם.
לילה טוב, כל טוב.
תודה רבה, לילה טוב.
לילה טוב.